נדון היום בדיני, בדין תפיסה בכנס. הגמרא בדף תצוו עמוד ב' אומרת, היי קלבה דאחל אימרי ושונרה דאחלה תרנגולה משונהו ולא מגבינן בבבל. והיא תפס, בהמשך הגמרא, לא מפקינן מיני. כלומר, זה כנס, כלב שאכל כבש. זה דבר משונה, ועל כן חייב חצי נזק, וזה כנס, ולא גובים בבבל, אבל אם תפס הניזק, לא מפקינן מיני. והראש מביא כאן את דעת הרמה, שכל הדין שהיא תפס לא מפקינן מיני, זה רק בפלגה ניזקה כנסה. והרב רבי מאיר הלוי כתב, כך אומר הראש, עד אמרינה היא תפס לא מפקינן מיני, היינו דווקא כשיעור נזקי, או בציר מנזקי. אבל תפי מנזקי, כגון תשלומי כפל ודלת והי, היא תפס מפקינן מיני. למה דלא אשכחן דאמור רבנן גבי נזיקין, היא תפס לא מפקינן מיני. אלא ממן דלא תפס תפי מנזקי, כגון פלגה ניזקה, או כגון האור תורה דאלס ידי דיינוקה. שוב פעם, היה שם הנזק. וכמן בפרק החובל. זאת אומרת, רבינו מאיר הלוי אומר שאי אפשר לתפוס כנס, את כל הכנסות, רק כנס של, שזה תשלום על נזק, כגון פלגה ניזקה כנסה. אבל לא כנס אחר, של ד' ו-ה', שזה יותר מהנזק או כפל. ועוד, הוא מוסיף הרמה, תקנת דעבדו לי לניזקו. זה רק תקנת חכמים. וכי עבדו לי לניזק תקנת בקרנה דלא לפסוד ממונה. תקנו לו שהוא לא יפסיד את ממונו, אבל לערבוכי מידי ממונה דאחינה לא תקינו לי. כלומר, זה תקנת חכמים שיכול לתפוס את הכנס, רק כנס שהוא בא כאן למלות את חסרונו, שלא יפסיד את ממונו. אבל כנס אחר לא תקנו חכמים. אומר הראש, ולא נראה לי. דלאו תקנתאי, אלא דינה הוא דמדאורייתא מחייב לי. זה לא תקנה, זה מצד הדין. מהתורה הוא מחויב. התורה חייבה אותו כנסות. אם גנב, חייב כפל. טבח ומחה, חייב דלת ואי. התורה חייבה אותו. אלא שאין לו דיין בבבל שיקופו ליתן לו. אלא מה, את דיני כנסות דנים רק מומחים. ומומחים יש רק סמוכים בארץ ישראל, בזמן שהיו סמוכים. אז אבל זה מפני שאין בדין יכול לדון, אבל מצד האמת הוא חייב. וכל כי היגבנה אביד איניש דינה לנפשי ולא מפקינן מיני עד יאיב כל דם מחויב למדאורייתא. כלומר, אנחנו, אם מישהו תפס דלת ואי כפל שאר כנסות, לא מוציא מיד התופס עד שייתן החייב כמה שהוא, את כל החיוב שלו שהוא חייב. זאת אומרת, שיש מחלוקת בין רבי מאיר הלוי ובין הראש, האם כנס מצד הדין חייב אדם לשלם, כלומר משעה שזה קרה, הגנב גנב, הוא חייב כפל, ורק בדין הוא צריך לחייב את זה, אבל הוא חייב מצד האמת, המעשה הזה כבר יוצר חיוב. או לפי דעתו של רבי מאיר הלוי, מצד הדין הוא לא חייב. בדין הם יוצרים את החיוב של כנסות. כל עוד שבדין לא קבע שהוא חייב, הוא בכלל לא חייב. לא שבית דין הוא המוציא לפועל את החיוב שלו, אלא בית דין הוא יוצר את החיוב שלו. כשבאים עדים ומחייבים קנס, ובית דין ומחייבים, והעדים והבית דין פוסק, אז אדם חייב קנסות. לפני כן הוא לא חייב. ואי אפשר לתפוס, מפני שהוא לא חייב כלל. והראש חולק, והראש אומר, מה פתאום? משעת המעשה, אדם חייב בכל הכנסות שהתורה קבע. נכון שכנסות צריכים בית דין מומחים כדי להוציא, אבל הוא חייב. אז אם אדם תפס את מה שחייבים לו, אי אפשר להוציא מידו, כי זה באמת שמגיע לו, כי כבר חייב משעת מעשה. כך מסביר נחלת דוד, ועוד רובם ככולם מסבירים שזה נקודת המחלוקת בין הראש ובין הרמה, ממתי חל חיוב כנס. האם הוא חל משעת מעשה או משעת גמר דין? האם הבית דין יוצר את החיוב או המציאות? כשאדם גנב הוא חייב כפל. נתבונן בגמרות שדנים בנושא הזה, ונראה באמת מה אפשר לשמוע מהגמרות. הגמרה בדף למד ג' מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל אם יושם השור או יוחלט השור. הלכה כרבי עקיבא שיוחלט השור. זאת אומרת, שור שווה מנה שנגח שור שווה 200 ואין הנבלה יפה כלום, נוטל את השור, אומרת המשנה. ורבי עקיבא אומר, יוחלט השור נפקמינה, שאם הניזק יקדיש את השור עוד לפני העמדה בדין, הקדשו הקדש. זאת אומרת, פשט של דברי רבי עקיבא, שמשעת הנזק, מועטה שעה, כבר נוצר החיוב. אנחנו מדברים כאן על שור תם, שהוא נגח והוא משלם חצי נזק וזה כנס, ויוחלט השור, פירושו של דבר שהשור בשעת המעשה שהוא קרא השור נהיה שייך לניזק. זאת אומרת, לא רק נוצר חיוב, אלא הוא עבר לרשותו של הניזק מאותה שעה, ולכן הוא יכול להקדיש, אחרת לא היה יכול להקדיש. לכאורה בהלכה הזאת גמרא מפורשת. להידך גיסה בדף עין ד' עמוד ב', הגמרא מספרת סיפור מעשה ברבן גמליאל שסימה את עין עבדו והיה שמח. היה שמח שמחה גדולה. מה הוא שמח? שהוא סימה את עין עבדו? זה לא דבר, לא מעשה כל כך יפה. מצאו לרבי יהושע, אמר לו, אתה יודע שתבי עבדי יצא לחירות? רבן גמליאל רצה להוציא את תבי עבדו לחירות, כי תבי היה איש טוב, עבד טוב. אמר לו, למה? אמר לו, ששימיתי את עינו. אמר לו, אין בדבריך כלום, שכבר אין לו עדים. מה אתה עכשיו בעצמך בא להגיד שאתה שימת את העין בלי עדים? זה לא טוב. כלומר, הקנדנה, אם מודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב או פטור, על זה הגמרא הביאה את הסיפור הזה. אבל מה אומר לו רבי יהושע? אין בדרך כלום. מה זאת אומרת? אם הוא סימה את עין עבדו, העבד תפוס בעצמו. והראש אמר שתפיסה בכנס מועילה. אז העבד תפס את עצמו. אז למה הוא לא בן חורין? למה אומר לו רבי יהושע, אין בדרך כלום? ועוד, נוכל להמשיך לשאול, אה, נגיד שבאמת הוא לא ממש מחויב, אבל לצאת ידי שמיים, סוף סוף החיוב לפי הראש הוא משעת מעשה, הוצאת העבד לחירות זה כנס, אבל משעת מעשה הוא כבר חייב, אלא מה שבית דין יוצר את החיוב, בית דין יכול לכפות אותו לשלם, אבל שיעשה את זה לשם שכן, לצאת ידי חובה לשם שמיים, סוף סוף הוא חייב משעת מעשה. ויש תוספות מפורש במסכת כתובות שאומר שבדיני כנסות אין בכלל דבר כזה לצאת ידי שמיים. למה לא? הוא חייב משעת מעשה. למה אין בכלל לצאת ידי שמיים? זאת אומרת שהחיוב הוא לא משעת מעשה. החיוב נוצר רק על ידי בית דין. קשה על הראש. גמרא בעין ג' עמוד ב' ובעין ד' עמוד א' ממשיכה גמרא דנה במקרה כזה. תניא, מעידני באיש פלוני שסימה את עין עבדו והפיל את שינו. אדם, באים מעידים ואומרים, אנחנו מעידים, איש פלוני סימה את עין עבדו והוציא את שינו. זאת אומרת ככה, הם אומרים, ראשית כל הוא סימה את עין עבדו והוא צריך לצאת לחירות, שינית, הוא גם חייב לשלם עוד מי שן, מכיוון שאחרי שהוא סימה את עין עבדו הוא יצא לחירות, ועכשיו הוא הוציא לו את השן, אז צריך לשלם לו עוד מי שן. באים עדים אחרים, ומזימים את העדים האלה, הם אומרים, מה אתם אומרים? שביום ראשון אתם ראיתם שהוא, האדון סימה את עין עבדו והוציא את שינו? בכלל אתם באותו יום הייתם ממנו, שקר וכזב. שבוע לפני כן אנחנו ראינו את העובדה, ואז לא היה כמו שאתם סיפרתם, אתם סתם עדים זוממים, כי ביום שאתם מספרים לא היה ולא נברא, אתם הייתם איתנו. אבל שבוע לפני כן האדון באמת הוציא את שינו ואחר כך הוציא את עינו. הם מצד אחד הם מזימים את העדים, אבל והופכים את את המציאות, שמקודם הוא הוציא את שינוב ואחר כך את עינו. זה נפקא מינה גדולה, שהם אומרים שאדון חייב לשלם לעבד עכשיו את דמי עינו, זה יקר יותר מאשר להוציא את השן, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הם מזימים את העדים ואומרים, אתם העדים עדים זוממים, ואתם חייבים עכשיו לשלם לעבד את מה שרציתם להפסיד אותו, רצים להפסיד אותו את דמי עינו. אומרת הגמרא, עוד לפני שנמשיך בעצם, מה יוצא מהגמרא הזאת, שלפי ההזמה הזאת חייב האדון לשלם דמי עין לעבד? הרי מדובר כאן שהוא עשה את שתי הפעולות האלה אחת אחרי השנייה, סימה את עין עבדו והוציא את שינו, או להפך. כן? אם הוא יוצא לחירות רק אחרי גמר דין, אז כשהוציא לו את שינו או את עינו, את הדבר השני שהוציא לו, עדיין היה עבד. אם אדם מזיק את העבד, הוא לא חייב לשלם. אם הוא מזיק בן חורין, הוא חייב לשלם. אם נאמר שברגע שהוא סימה את עינו, הוא יצא לחירות עוד לפני גמר דין, אז אחר כך הוא חייב לשלם דמי שן, או אם הוא הוציא את שינו ואחר כך הוציא את עינו, הוא חייב לשלם דמי עין. אבל אם נאמר שרק אחרי גמר דין הוא יוצא לחירות, העדים עכשיו באים, העדים השניים באים ומעידים שהסיפור היה להפך, אז מה? אבל עדיין לא היה גמר דין ולא יצא באמת לחירות, אז בכלל הם לא רצו לחייב להפסיד את העבד שום דבר, עדיין האדון לא חייב לו שום דבר, על כורחך שבאמת הוא חייב לשלם לו, שמיד כשאדון מוציא את העין או את השן, מיד הוא יוצא לחירות, ואם עוד פעם פגע בו, הוא חייב לשלם לו דיסקופ. אבל הגמרא ממשיכה ודנה. והגמרא אומרת, איך מדובר כאן? אידו לא עמד בדין. אז בכלל, קטי גברה לא מחייב. בכלל, אם מדובר שהוא לא עמד בדין, בכלל האדון לא היה חייב שום דבר. והעדים הזוממים, הם בעצם רצו לחייב את האדון להוציא אותו לחירות, בחינם. זה לא רק רצו להפסיד את העבד מעין, אלא רצו, בעצם הם העידו שהעבד הזה צריך לצאת לחירות. אם לא עמד בדין, הקטי גברה לא מחייב. אלא אומרת הגמרא דעמד בדין. מדובר כאן שהדיון הוא באופן כזה, שהעדים הראשונים באים והעידו את עדותם, ובאים העדים השניים ואומרים, לא, שבוע לפני כן הוא עמד בדין, והוא הוציא לו קודם את השן ואחר כך את העין. אז הם לא רצו, אז כשהם הזימו את העדים השניים, העדים הראשונים, אז הם מודים שבעצם האיש הזה כבר היה חייב להוציא את עבדו לחירות, כי כבר הוא עמד בדין עוד לפני שהעדים הזוממים האלה באו ועידו. אבל הם, העדים הזוממים, הם פשוט שיקרו, כי הם רצו לפתור את האדון מדמי העין, והאדון חייב לשלם את דמי העין. אז מהמידה הגמרא שהוא, זאת אומרת, הגמרא תופסת שלפני שאדם, לפני שהוא עמד בדין האדון, אז בכלל הוא לא היה בר חיובה. זאת אומרת שהדין מחייב. אבל אם הדין מחייב, ולפני שעמד בדין הוא לא היה בכלל חייב, אז למה הוא חייב לשלם דמי עין? אם הוציא את שינו ואחר כך הוציא את עינו? זה היה עוד לפני גמר דין. שני הדברים בוודאי היו לפני גמר דין. כל העדות הייתה אחרי גמר דין, כלומר העדות של העדים הזוממים הייתה אחרי גמר דין, שאדון הוא באמת כבר חייב לשלם. אבל הוצאת השן והעין הייתה לפני גמר דין, ביחד. אז יש כאן בעצם בתוך הסוגיה הזאת בעצמה תרתי דסתרי, שמצד אחד לפני גמר דין הוא לא בר חיובה, ומצד שני אנחנו אומרים שהוא חייב, שהעדים הזוממים האלה הם בעצם באו לפתור את האדון מלשלם דמי עין, ואז הם זממו והם צריכים לשלם את דמי עין. הרי המעשה היה רצוף, הוציא את עינו, הוציא את שינו ואחר כך הוציא את עינו, זה היה לפני גמר דין. תוספות כאן מתייחס קצת לנושא, והוא אומר, למה אנחנו אומרים שלפני גמר דין גברה לא מחייב? אין הטעם משום דעייה ובאי הוועתי לבית דין ומודה ומפתח. כלומר, כל עוד שלא היה גמר דין בכל דיני כנסות, הרי יכול החייב לבוא ולהודות ולהיפטר. אז הוא לא בר חיוב? לא זו הסיבה. כי אפילו לשמואל שאומר מודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, גם אז הגברה לא בר חיובה כל עוד שהוא לא עמד בדין. מה פירוש לא עמד, הוא לא בר חיובה? פשט הדבר שלא נוצר חיוב, שהחיוב הוא נוצר על ידי בית הדין. אומר התוספות, הדבר הזה מבואר בתוספות בדף למד ג', שם התוספות ביאר את הדבר הזה. כיוון דלא עמד בדין, לא חשבינה לגברה בר חיובה לעניין כנס כדפרשית בסוף המניח. טוב, נלך למניח. אז באמת בדף למד ג', בסוגיה שאנחנו הזכרנו מקודם ביוחלט השור, אמרנו שלדעת רבי עקיבא, שיכול הניזק להקדיש את השור מיד אחרי שקרה הנזק, עוד לפני העמדה בדין, אומר התוספות, בעמוד ב', תוספות מתחיל בעמוד א', יקבנאי וממשיך בעמוד ב', ובשורה השלישית אומר, ונראה דאף על גב דל רבי עקיבא קיימה לברשותי משעת הנזק, קודם העמדה בדין. כלומר, התוספות אומר, כמו שהראש אומר, שמשעת העמדה בדין, אז קיימה לה ברשותי, משעת, סליחה, רבי עקיבא קיימה לה ברשותי משעת הנזק, קודם העמדה בדין. כלומר, מיד בשעת מעשה, כבר זה ברשותו של הניזק, והוא יכול להקדיש. וחשבינן כאילו בא חצי נזק לידו מאותה שעה. ואף אגב דקאי מלנקה פלגה נזקה כנסה, מכל מקום, כן? בכל זאת, אף על פי שקאי מלנקה פלגה נזקה כנסה, משעת הנזק כבר הוא חייב, וכבר כאילו זה נהיה שלו. מוסיף התוספות מכל מקום, אם העידו עדים ששורון נגח ביום א', ועתו עדים אחריני ואמרו ביום א', הייתי ממנו, אלא בערב שבת לפני כן, נגח, משלמים, העדים הזוממים האלה, הם משלמים. דבעידנא דקמסא דגברא לאו בר תשלוממו. דכל זמן לא נתגלה הדבר שלא העידו עליו חשיב לאו בר תשלומין, אף על גב דקם ברשותו דנזק בשעת הנזק. כדי מוכח במרובה. יש כאן דבר תמוע מאוד. כלומר, בעצם מצד האמת, החיוב מתחיל משעת הנזק. לא רק חיוב מתחיל, זה יותר חזק, זה, הוא יכול כבר להקדיש את זה, הניזק יכול להקדיש את זה. יבואו עדים ויגידו, אתה חייב, עוד לפני העמדה בדין, והם עדים זוממים, כי הם עדים בצורה, על מה שהם לא ראו, הם יהיו חייבים לשלם את דמי הנזק. את מה שהם רצו לחייב. כי אגב, לא בר חיובה, כי לא נתגלה שהוא חייב. הוא לא עמד בדין, אז מה אם לא נתגלה? הוא חייב. הם רצו לחייב את אדם פטור? הוא חייב. הניזק יכול להקדיש את זה. אז מה הוא? אז העדים זוממים, אם הם באים לחייב אדם חייב, הם לא זממו לחייב אדם פטור. הם לא זממו לחייב אותו דבר שהוא לא חייב. הם זממו לחייב אותו דבר שהוא חייב. זה לא נתגלה, אז מה? מה אם זה לא נתגלה? זה התוספות מבסס את זה על הסוגיה שאנחנו למדנו מקודם. כי גם בעידו על עבד, שאדון הוציא לו את העין, שם גם כן הגמרא אומרת שהוא לא בא חיוב הכל עוד שלא נגמר דינו. אבל זה לא מובן. כי הוא בא, כן בא חיובה, הוא חייב. אז כדי לפתור את הבעיה, נלך לראות עוד תוספות. תוספות במסכת מכות. הגמרא במסכת מכות בדף ה עמוד א', הגמרא אומרת ככה, וכן לעניין תשלומי, זה ברייתא. באו שניים ואמרו, באחד בשבתה גנב וטבח ומחר. שני עדים מעידים שפלוני גנב, טבח ומחר באחד בשבת. באו שניים ואמרו, באחד בשבתה עמנו הייתם. אתם עדים זוממים. אלא בתרי בשבתה גנב, טבח ומחר. משלמים. כלומר, מתי באו העדים האלה? העדים האלו באו ביום שלישי. והם אמרו, ביום ראשון, האיש הזה גנב, טבח ומחר. באו עדים זוממים, אמרו, סליחה, ביום ראשון עמנו הייתם, אתם סתם עדים זוממים. ביום שני, האיש הזה גנב, טבח ומחר. את אותו סיפור הם אומרים. אבל הם אומרים, אתם לא ראיתם, אתם סתם זוממים. אנחנו ראינו, ביום שני זה היה. עכשיו יום שלישי. ולא עוד אלא אפילו אמרו בערב שבת גנב טבח ומחר. כלומר, העדים השניים באו ואמרו, אתם אומרים שביום ראשון זה היה, ביום ראשון אתם עמנו הייתם. בערב שבת הוא טבח ומחר. העדים זוממים משלמים. למה הם משלמים? הרי העדים השניים אומרים שהוא חייב כבר מיום שישי, כי כנס נוצר חיוב החל משעה שזה קרה הגניבה. הגניבה והטביחה והמחירה, והייתה בערב שבת. העדים הזוממים משלמים. למה? דבעידנה דקמסדי גברה לעבר תשלומים. כי ברגע שהם עדים, ביום שלישי, עדיין הוא לא עמד, לא היה גמר דין. הוא לא בר תשלומים. לפי הראש, למה הוא לא בר תשלומים? כנס חל מיד, חיוב כנס חל מיד. באים התוספות והם מפרשים את הדבר. והתוספות אומרים, בדיבור המתחיל וכן לעניין כנס, אומרים התוספות עושים הבחנה בין ממון לבין כנס. הם עושים הבחנה בין ממון לבין נפשות, שזה כנס אותו דבר. כנס כמו נפשות. אומר התוספות וכן לעניין כנס. אבל ודאי לעניין ממון, לא. וכשמעידים דבחד בשבת גנב, אם מדברים רק על הגניבה, על הקרן, כן? ובאו שניים ואמרו שבערב שבת גנב, ובחד בשבת אימנו הייתם, ודאי אין משלמים ממון. אם הם יבואו ויגידו ביום שישי, כלומר, העדים הזומים אמרו ביום ראשון הוא גנב, הוא חייב קרן. באים העדים השניים ואומרים ביום ראשון אימנו הייתם, ביום שישי הוא גנב. אז הם לא, העדים הזוממים, הם לא באים לחייב אדם פטור. הם באים לחייב אדם חייב, הוא חייב לשלם, אם הוא גנב הוא חייב לשלם. דבאו שעת הדמסדה גנבה בר חיובה. אף על גב דגבי נפשות לא תדמנו לבר חיובה. מה ההבדל בין נפשות לממון? למה דממון אבי קרוב לוודאי שיבואו עדים ויעידו? זה הסבירות. שיבוא עדים ויעידו והוא יהיה חייב. אבל בעדות נפשות, דבינה דרישה וחקירה, אז ודאי אמרינה דקודם שנגמר דינו לא הווה בר חיובה. ההבדל בין נפשות לממון, או בין כנס לממון, שבכנס צריך דרישה וחקירה. או דרישה וחקירה, לעבור דרישה וחקירה זה דבר מאוד מסובך. סיכוי קלוש. לעמוד בדרישה וחקירה ולהצליח. אז ודאי אמרינן, אז כל עוד שלא נגמר הדין, הוא בחזקת לא בחיובה. אחרי שנגמר הדין, הוא בחיובה. אבל לפני כן לא. אמנם התוספות דיברו על נפשות, אבל הם אותו דבר מתכוונים על כנס, כי הנושא שלנו זה כנס. תוספות, דיבור המתחיל, זה וכן לעניין כנס. הרבי עקיבא איגר כאן שואל על התוספות שאלה גדולה מאוד. הוא שואל, מדוע התוספות צריך לעשות חילוק בין נפשות לבין ממון, שפה צריכים דרישה וחקירה ופה לא צריכים דרישה וחקירה? בממון החיוב משעת מעשה. ואם העדים הזוממים באו אחרי המעשה, רק הם משקרים, אז בוודאי הם פטורים מפני שהם באו לחייב, אדם חייב. אבל נפשות, החיוב הוא על ידי בית הדין, והוא הדין בכנס. בדין הוא יוצר את החיוב. לשונו של רבי עקיבא איגר, תמיאני, למי הוצרכו לזה? למה צריכים לחלק את דרישה וחקירה או לא דרישה וחקירה? ולא בפשוטות, בממון, אבדלק העדים כלל, אלא הוא בעצמו אמר, אומר, לא כי אלא לוויתי בערב שבת, או בבית בשבת, מכל מקום לק הדין הזמה, דהינו בבר חיובה. דאף ולא עדים, לא היה בדין יכולים לחייבו, מכל מקום הוא בעצמו יודע האמת, שהוא בר חיובה. הוא מוטל עליו לשלם. מה שאין כן בכנס, דלקושטה דמילטה, אינו מוטל עליו לשלם, דכל זמן שלא חייבו בדין אינו מחויב כלל. עיין תוספות כתובות למד ג' שאדם לא מחויב מעצמו לשלם כנסות. הוא לא מחויב לצאת ידי שמיים לשלם כנסות. זאת אומרת שרק הבית דין מחייב. מה שמקשה רבי עקיבא איגר זה הוא הולך לפי הרמה. שהרמה אומר שחיוב כנסות מתחיל בשעת גמר דין. אז החילוק צריך להיות של התוספות. יש הבדל בין כנס לממון. ממון חייב משעת מעשה, ולכן אם העדים באים לחייב לעזדים זומים, אם באים אחרי שהוא כבר חייב, הם מחייבים בר חיובה, הם לא זממו לחייב אדם פטור. אז הם פטורים. אבל אם הם באים לחייב כנס, כל עוד שהוא לא עמד בדין, הוא לא חייב. וכן בדיני פשוט. זה במה שיודע האמת שהרג, אם הרוצח יודע שהוא הרג, לא בר קטלה, ואין עליו חיוב כלל להמית את עצמו, ולקח חיוב רק על ידי פסק דין, והחילוק נראה נכון וברור בעזרת השם יתברך. יש לו קושייה גדולה לרבי עקיבא איגר, מדוע תוספות נזקק לאיזה חילוק דק כזה, שיש הבדל שבדיני כנסות יש דרישה וחקירה, ובדיני ממונות אין דרישה וחקירה, ויש קושי להוכיח בדיני כנסות, ולכן הוא לא נקרא בר חיובה? תגיד פשוט, כי הוא באמת לא נוצר חיוב בכלל לפני גמר דין. ובממון נוצר חיוב מיד, משעת מעשה.
למה לפי התוספות יש קושי יותר להוכיח בכנסות
ובממון? מה?
מה הקושי להוכיח כנס יותר ממה שיש להוכיח?
בגלל שכנסות צריכים דרישה וחקירה, ובממון לא צריכים דרישה וחקירה. ככה התוספות אומר. אבל בעדות נפשות, דבין הדרישה וחקירה, ואותו דבר בכנסות. אז ודאי אמרינו, עד קודם שנאמר דינו, לא הווה בר חיובה. זה החילוק שהתוספות אומר. כי דרישה וחקירה זה כנראה דבר שלא כל כך קל לעבור אותו. זה באמת צריך להבין את התוספות. אבל הקושיה של רבי עקיבא איגר, היא בעצם תהווה בשבילנו התירוץ של הראש. התוספות צובר, כמו דעת הראש, שכנסות חייבים משעת מעשה.
כמו ממות,
אין הבדל. ולכן התוספות בא לבאר. אז למה כל עוד שלא עמד בדין, יש לו גדר של לא בר חיובה לעדים הזוממים? מפני שכל עוד שלא עמדו בדין, הסיכוי של החיוב הוא קלוש. לעומת זה בממון, ודאי שיבוא עדים ויעידו. אז יכול להיות שכשיש דרישה וחקירה, ראשית כל עדים לא אוהבים לבוא. הם לא אוהבים לבוא בדרישה וחקירה, ואחר כך יבלבלו אותם, ואחר כך יגידו שהם אנשים לא אמינים וכו' וכו'. אולי, אני לא יודע. אם יבואו, יכול להיות שלא יעמדו בזה. על כל פנים, זה ביורו של התוספות. אי אפשר להתחמק מזה, זה מה שהתוספות אומר. זאת אומרת, אני רוצה לחזור עכשיו לדברי התוספות במסכת בבא קמא. התוספות הרי אומר את אותו הדבר. הוא אומר, אם יבואו עדים ויגידו שורו של פלוני נגח לפני עמדה בדין, יבואו ויגידו ששורו של פלוני נגח והוזמו, הם יהיו חייבים. אף על פי שיכול הניזק לתפוס את השור ולהקדיש אותו. מכיוון שכל עוד שלא עמדו בדין, זה גדר שלא בר חיובה. למה? כי קשה להוכיח. כי קשה, וזה נקרא לא גדר לא בר חיובה. כל עוד שהבית הדין לא חייב, הוא עדיין הגברה לא בר חיובה. כלשונו של התוספות, זה כל זמן שלא נתגלה הדבר, שלא העידו עליו, חשיב לאו בר תשלומין. אף על גב דקם ברשותו דניזק בשעת הנזק. צריכים ביור לדבר. אני רוצה לומר כך. אם הוא תפס, אז באמת הוא יכול לתפוס. למה? כי באמת החיוב נוצר מההתחלה. אבל אם הוא לא תופס, אני רוצה עוד להעיר כאן הערה. איך הניזק מקדיש את השור? השור אצל מי נמצא? אצל המזיק. המזיק אומר, אני לא חייב. אז איך אדם יכול להקדיש דבר שלא ברשותו? אפילו דבר שלא. הוא אוכל את השור, בסדר, זה שלא. אבל זה לא ברשותו. המזיק מתכחש לדבר. אם הוא לא מתכחש והוא נותן, בכלל אין על זה על מה לדבר. מדובר כאן, אני מבין, אני רוצה להפרש ככה. כבר דנים איזה בשיטה, דנים בשאלה הזאת, איך הוא מקדיש? אז זה יכול להיות רק בערך תמצא שהמזיק מודה, או מסכים, או לא מכחיש, לא מתכחש לזה, או שהוא תפס ומקדיש. כך אני חושב שהכי טוב להגיד. הוא תפס והקדיש. הקדשו הקדש, כי השור באמת שייך לו. אבל כל עוד שהוא לא תפס, אי אפשר להוציא כנסות בלי בית דין. זה דין במהות של כנס. אדם לא יכול להביא כנס מעצמו. זה מודה בכנס פטור. אם הוא אומר, אני חייב כנס, אני בא להביא את זה. אתה לא חייב להביא. עושה שיר בבית את זה, אתה לא חייב להביא. אתה פטור. מודה בכנס פטור. למה מודה בכנס פטור? תמה דקרה? כל המהות של כנס זה כשמחייבים אותו. כשהוא אדם בא ומודה, מודה ועוזב ירוחם. כנס זה להרתיע על הדברים, של הדברים לא טובים שאדם עשה. היא באה ואדם מודה. בסדר, מודה, לא צריך לשלם. מתכחש, חייב לשלם כנס. כנס, בית דין מוציא. אז אם אדם תפס, זאת אומרת, כל דיני כנסות זה לא מעצמו. זה לא חיוב שאדם חייב להביא כנס שהוא חייב. הוא לא חייב. יש לו, אבל החפץ הוא באמת מחויב לזה שהוא הזיק אותו, כן? אבל האיש לא חייב לעשות שום פעולה. כי ברגע שהוא עושה פעולה הוא נפטר. הוא מודה בכנס פטור. אין מציאות שאדם כנס משלם כנס מעצמו. זה לא המהות של כנס. המהות של כנס זה שלוקחים ממנו את הכנס. גם אם הניזק לוקח את הכנס, בסדר. לא הוא נתן. לקחו את הכנס. אז, כך זה צורה של חיוב של כנס. אז אם תפס, לא מפקין לנו הנה. אבל לגבי השאלה, שאם החיוב נוצר משעת העמדה בדין, אז שבדיני שמיים הוא ישלם מעצמו, הרי הוא כבר חייב, הוא לא חייב לשלם. הוא לא חייב לשלם. כל המהות של כנס זה שאפשר לקחת ממנו. הוא לא צריך, הוא מצד עצמו, אם הוא יבוא ויודע, הוא פטור. גם למען דאמר מודה בכנס ואחר כך באו יודעים חייב, ההודעה שלו לא פותרת אותו, אבל לא מחייבת אותו. זה לא יכול להיות כנס שאדם מעצמו מביא כנס. זה סותר את המהות של הכנס. אז יוצא כאן מצב כזה, שבעצם יש חיוב, אבל לא מוטל על בעל דין לתת את החיוב הזה. הוא לא בחיובה. אם עדים עליו ורוצים להכריח אותו ומשקרים, העדים זוממים, הם צריכים לשלם לו. הוא לא היה בחיובה לשלם. אם הוא היה חייב ועמד בדין ונגמר דינו מקודם, זה דבר אחר. אז הוא באמת כבר אחרי שעמד בדין, זה כבר נהפך לממון, זה יצא מגדרי כנס. אחרי שעמד בדין, כבר בדין חייב אותו, אז זה כבר הוא מחויב. הוא צריך לשלם. מעצמו הוא צריך לשלם, כי בדין חייב אותו. אז אם באים עדים זוממים ואומרים שהוא, ומשקרים ואומרים שהוא חייב על משהו באמת חייב, הם פטורים, כי הם באים לחייב אדם שחייב. אז הם לא באים לחייב אדם פטור. אבל לפני עמדה בדין, הוא לא חייב שום דבר. אפשר לקחת ממנו, אבל הוא לא חייב. אז מי שבא לחייב אותו, עדים זוממים שבא לחייב אותו, הם באים לחייב גבר עליו בר חיובה. זה אני חושב הפשט בדברי התוספות. לכן לתפוס אפשר, להקדיש אפשר. אבל עדיין הוא לא חייב, למרות שאפשר לתפוס ממנו ואפשר להקדיש את זה, הוא לא חייב. נלך לעבד שהאדון הוציא לו את העין, ואחר כך, שהעדות של העדים הראשונים שהוציא לו את העין, ואחר כך הוציא לו את השן. ובאים עדים ומזימים אותם, ואמרו, לא כן היה הדבר, אלא קודם הוא יוציא לו את השן ואחר כך את העין. אתם רציתם ראשית כל זוממים, ובכוונה שלכם רציתם להפסיד את העבד מעין, אתם חייבים לשלם. מתי העבד יוצא לחירות? אם הוא יוצא לחירות בגמר דין, אז השן והעין שיוצאו הם היו לפני גמר דין. הוא לא הוציא לאדם, לבן חורין, את העין. אלא באמת, ברגע שהוא הוציא לו את השן, הוא נהיה בן חורין, הוא תפוס בעצמו. הרי בעבד אנחנו, זה העבד, הוא תפוס בעצמו. אי אפשר להוכיח את זה. אז יש עכשיו סכסוך. האדון אומר, מה פתאום? וזה, בעצמו זה קרה, אני לא עשיתי לו שום דבר. מה שאין לו עין ושן זה לא בעיה שלי. צריך עדים לחייב. אם האדון יבוא בכלל ויודע מראש, הוא בכלל, העבד יישאר עבד שלו. האדון לא יכול להודות בעניין הזה. זאת אומרת, ההודעה שלו לא תחייב אותו בכלל. אולי כדאי לו להודות, הוא ייפטר מהדבר הזה, מהשחרור של העבד. מדובר שאדון מכחיש. אדון מכחיש, העבד תפוס בעצמו, זה מצב מסובך כזה, שאנחנו לא יכולים להגיד לעבד, אתה באמת בן חורין. אנחנו לא יודעים. צריכים הוכחה. העבד טוען בן חורין, ואדון אומר, לא, הוא לא בן חורין. אחרי שיבואו עדים ויעידו שבאמת האדון הוציא לו את השן ואת העין, אז אנחנו יודעים שהוא היה בן חורין כבר מהתחלה, כי הוא התפוס. התפוס בעצמו. ברגע שהוא הוציא לו את השן, הוא נסע לבן חורין. אחר כך הוא הוציא לו את העין, רק לא ידענו, העבד לא יכול היה לקחת את עצמו לעצמו, מכיוון שצריך הוכחות. אדם לא יכול לבוא ולטעון, אני בן חורין. כאחד העבד יוצא לו שן, הוא יבוא ויגיד שהוא בן חורין. זה לא ככה. הוא יכול להוציא לעצמו את השן. ויגיד שהאדון הוציא לו את השן, והוא בן חורין. לא, תביא הוכחות, צריכים עדים. אבל אם אכן זה באמת כך היה, שהאדון הוציא לו את השן, הוא בן חורין, נעשה בן חורין. גם בלי עדים הוא נעשה בן חורין. רק צריך הוכחות לזה. באים עדים ואומרו שכך היה הדבר, הוא נהיה בן חורין מיד, כי הוא תפס את עצמו. והשן שהוא, ואחר כך העין, הוא חייב לו על העין, מכיוון שהוא כבר בן חורין היה. הבירור של הדבר, הוא נעשה אחר כך, על ידי העדים. אבל המציאות של השחרור הייתה מקודם, כי הוא כבר תפוס. כלומר, זה לא שמעצמו נעשה הדבר, שברגע שקרה הדבר, אז משהו ישתנה במובן שהוא יכול לתפוס. אבל עדיין האדון לא חייב שום דבר. כי אדון לא חייב לשחרר את העבד בלי שעדים היו מחייבים אותו. האדון יכול להודות ולהיפטר בכלל. הוא לא חייב שום דבר. באים לחייב את האדון, אז הוא לא בחיובה. אבל אחרי שהוכח הדבר אחר כך, התברר למפרע שהעבד תפס בעצמו ונהיה בן חורין. והשן שהוא, והעין שהוא הוציא, הוא חייב לשלם עליה. זאת אומרת, כאן הגדרנו הגדרה חשובה מאוד לפי דעת הראש, בהבנת הגדר של כנס. גדר של כנס זה גדר שאפשר להוציא ממנו. זה לא גדר שהוא חייב. זה השונה בין כנס לבין ממונות. בממונות הוא חייב לשלם. ובכנס אפשר לקחת ממנו, אבל הוא לא חייב. אז הוא לא בחיובה. אם עדים באים לחייב אותו לפני שהוא נהיה חייב, ועדים זוממים, הם יהיו חייבים לשלם. רק שאלנו, רבן גמליאל אומר שהוא הוציא את העין לתווי עבדו, למה העבד לא תפוס, ורבן גמליאל אחרי שהוא תפס רבן גמליאל מודה, אז יכול לטעון העבד, אני לא יודע, אולי תווי לא טען שהוא תפס בעצמו. הוא רוצה להיות עוד עבד של רבן גמליאל. יותר טוב להיות עבד של גבריאל גבריאל מבין חורין סתם בעולם. אולי זה תלוי במחלוקת הסוגיות, כי הסוגיה בגיטין יש שם מחלוקת אם אדם, אם האדון הוציא את העין לעבד, הוא חייב גט שחרור עדיין או לא חייב גט שחרור. אם הוא חייב גט שחרור, אז כל עוד שלא קיבל גט שחרור, הוא לא יצא לחירות. כך סובר רבי עקיבא, זה מובא גם בתוספות בדף למד ג'. אז אם הסוגיה, אם רבן גמליאל סובר כרבי עקיבא, שבעין ושן לחוד לא יוצאים ידי חובה, לא יוצאים לחירות בלי גט שחרור, הוא לא יכול לתת לו גט שחרור, רק על פי בית דין. יש כאן עוד דבר, אולי הוא יכול, אמרנו, לצאת ידי שמיים בכלל לא שייך המושג הזה בכנסות. ויש בעבד עוד בעיה נוספת של עולם בהם תעבודו, ולא נכון לשחרר אותו, אל תתנדב לשחרר, זה לא נכון לשחרר. אז אפשר לתרץ את הגמרא שם, כמו שאמרתי, בכמה אופנים, ואנחנו יכולים להישאר בדעתו של הראש, שאכן באמת לתפוס אפשר מההתחלה, כי זכות התפיסה נוצרת מההתחלה. יש חיוב, לא על החויב יש חיוב לתת, אבל יש אפשרות, אבל יש כבר זכות לגבות ממנו, לתפוס ממנו. כמו שאמרנו, יוחלט השור, אבל לא צריך הביילים לעשות את זה. הביילים להפך, אם הוא יבוא ויודע, הוא באמת ייפטר בכלל. אני רציתי עוד נקודה חשובה, לא יודע אם יש לנו מספיק זמן. הרשב"א גם כן עומד בסוגיה הזאת, הוא עומד על זה בדף עין ד', והוא אומר בסגנון קצת אחר. הוא אומר שאחרי עמדה בדין, אז למפרע זה נהיה שלו. כלומר, לכן, כל עוד שלא הייתה עמדה בדין, הם רוצים לחייב גברא של אב בחיוב העדים. אבל אחרי עמדה בדין, זה למפרע נהיה שלו, לכן אם הוא יקדיש מקודם, אז זה קדוש, אחרי עמדה בדין, יתברר למפרע שזה קדוש. זה קשה מאוד להסביר, כי פשוטם של דברים. כלומר שהקדושה חלה למפרע. קודם זה לא היה קדוש, רק אחרי שהייתה עמדה בדין, אז אם הוא יקדיש אני זק מקודם, זה נהיה קדוש למפרע. איך אפשר להכיל קדושה למפרע? אבל יותר קשה מזה, שלא אמרים הנגלה אם מילתי מפרע, ושאנחנו לא אומרים שאדם עכשיו יקדיש ורק בעתיד הדבר יתברר אם זה קדוש או לא קדוש, זה לא אפשר להקדיש באופן כזה. תוספות אומר את הדבר הזה ביבמות בדף למדי עמוד ב', שם יש סוגיה של עגלה ימילתא מפרע, החולץ למעוברת, ריש לקיש אמר אינה חליצה, למה? לא אמרינן תגלה ימילתא למפרע. הוא חלץ עכשיו למעוברת, בסוף היא הפילה. התברר שהיא חייבת ביבום. והוא חלץ. התברר למפרע שהיא חייבת ביבום. כי אם לא היה מתברר למפרע, אז היא ומה תמיד בשעת נפילה היא צריכה ליפול כבר ליבום. ואם היא לא נפלה בשעת נפילה היא לא נופלת יותר. אם היה לה ילד ואחר כך הוא מת, היא לא חייבת ביבום. אם העובר הזה הוא פותר אותה מהאיבום, אז אחרי שהוא נפל היא גם פתורה מהאיבום. אבל לא, היא כן חייבת. חייבת בחליצה. ואם הוא חלץ לפני כשהייתה מעוברת ואחר כך היא פילה, אז חליצתו הנה חליצה. אומר תוספות, מה ההבדל בין במקרה שאדם קידש אישה ולא יודעים מאיזה הוא קידש וכו', ואחר כך מתברר אז קידושיו קידושים? אם יבוא אליהו ויגיד לנו מה היה בשעת מעשה, אומר התוספות, אם הדבר היה ברור בשעת מעשה, רק לא היה ברור למקדש, אז הוא עשה קידושין גמורים, כי עכשיו האישה הזו מקודשת. אבל אם הוא עשה דבר שרק העתיד יברר אם מעשה הוא שווה או לא שווה, זה לא אמרינה נגלה אם איתם מפריע. עכשיו הוא חלץ, ואחר כך יתברר אם החליסה הייתה טובה או לא טובה, זה לא אמרינן. לא אמרינן נגליים ביתם להפריע. אותו דבר לא אמרינן, שאדם מקדיש עכשיו, אחר כך אם היה עמדה בדין, יתברר שהיה הקדש הקדש. לא אמרינן דבר כזה. על כן אנחנו צריכים להגיד לפי שיטת התוספות שם, שריטבה אולי חולק עליו, אבל לפי שיטת התוספות שלא אמרינן נגליים ביתם להפריע, מוכרחים לחזור ולהסביר שדברי הראש כאן, זה זו שלמפריע זה קדוש. שמעכשיו זה קדוש, הוא יכול לתפוס את זה ולהקדיש את זה, כמו שאנחנו הסברנו. רק עדיין הוא לא בחיובה בכל זאת, כי אי אפשר, כי הוא לא חייב לתת, אז הוא לא בחיובה. זה ההסבר. טוב, נסתפק בזה.